בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך.
מה נשמע? איך התחלת לשיר? זה... רק הגענו.
טוב, תשמעי. עצם מהבוקר לקראת המפגש בתוכנית אני כבר מתחיל לשיר.
הבנתי.
בהליכה שיר הלכת, באוטו שיר זה, פה שיר הרס כי אתה יפה.
זה נכון, הגעתי קצת מוטשת היום. אבל בסדר, אני אתעורר לאט לאט.
לא, אין ספק. תן לי רגע. הכל שלך מלא אנרגיות, זה בסדר גמור.
זה למדתי לזייף. ברדיו לא רואים כמה אני עייפה.
הבנתי.
כן.
אז מה? מה חדש?
אתה יודע, מחשבים את קיצנו לאחור. זה רק על התוכנית הזאת, אבל,
לא,
אבל זה נכון באופן כללי. זאת אומרת, מיום שהתחלת משהו, אתה יודע שהוא ייגמר.
אנחנו אנשים אופטימיים במהות שלנו.
זה לא סותר אחד השני בעיניי.
נכון, אבל אני גם קץ, מה שנקרא כקץ, אפשר להתייחס אליו כקץ, אפשר להתייחס אליו כהתחלה חדשה.
כבר נכתב השיר, סוף הוא תמיד התחלה.
נכון, אנחנו בסדר. אני אגיד לך, תגיד, את זוכרת, יש לך זיכרון ביותך צעירה ורעננה על החופש הגדול שלך? מה זה חופש גדול בשבילך?
תראה, יש לי חופש גדול מאוד לא סקסי, נקרא לזה.
בתור תלמידה אני מתכוון.
כן, כן, אני הייתי שומטת הכל מן הידיים, מרביצה שינה עמוקה, זאת אומרת, הולכת לישון מאוחר בלילה.
זאת אומרת, הגיוון היה בשאלה באיזה מיטה.
לא, ממש לא, במיטה שלי, אבל הולכת לישון ב-2-3 לפנות בוקר, קמה ב-1 בצהריים, היו כמה שנים טובות שבהן שודרו פרקים של מסע בין כוכבים הדור הבא, שזו סדרה שחביבה.
לא היו באים לבדוק לך דופק, לראות שאת
אחרי... לא, אמא שלי ידעה שהכל בסדר, הכל תקין, הייתי קמה, רואה טלוויזיה, אוכלת, בגלל שגרתי ביישוב קטן, אז לפעמים גם פוגשים איזה חבר או שניים, אבל לא התאמצתי על תוכניות מוגזמות, לא קייטנות יותר מדי גדולות.
משקעות.
ממש אהבתי את המנוחה, זאת אומרת, כי העצימות הגבוהה של הפעילות דרשה איזה כיבוי לרגע. ברגע שהפכתי למדריכה, זה כבר קצת השתנה, ואתה יודע, צריך לעשות קייצות, עניינים, אבל זה כבר משהו אחר.
איזה תנועה?
הנוער העובד והלומד כמובן, כן, קריית חיים כבוד, הייתי קומונרית, וואו!
יפה, בוא נה, מי אמר שענבל היפה היום?
אמרתי לך, רק צריך להעיר אותי.
רק הגענו לתנועת הנוער, ומיד יצא משהו. האמת שאני ככה מסתכל לחופש גדול כמשהו בשלושה מעגלים שונים. המעגל הראשון זה העובדה שאני כל הזמן חושב על זה ש... על הילדים שאין להם. יש ילדים שבשבילם, השאלה אם לישון במיטה שעות או לא לישון שעות במיטה, היא לא בחירה, אלא פשוט אין אופציה אחרת. בשבילם בריכה זה גיגית למטה של הבניין, ארוך הרכבת, וכאילו יש ילדים שפגשתי בהם האחרונים משני הסוגים, שמתעסקים עכשיו בשאלה של הנסיעה לחול עם המשפחה בחודש הזה, והמלון ההוא והקייטנה הזאת. זה נורא מטריד אותי, זה מטריד אותי משום שגם בגלל שאני קשה לי, וגם בגלל שאני יודע שחכמנו צדקו כשהם אמרו שהבטלה מביאה לידי שיעמום, והשיעמום מביא לידי חטא.
כן.
וזה נקודה אחת שמטרידה אותי. נקודה השנייה זה אני חושב שרובנו לא מבינים עד כמה חופש גדול זה זמן של עשייה. עשייה לא במובן של אקטיביות, אלא זה הזמן שבו החירות שלי והעצמאות שלי מגלה לי מי אני באמת.
כן.
ובעצם אני חושב ש... שחופש גדול זה הזדמנות עצומה לנער ונערה, כי ילדים קטנים בדרך כלל, שדעת, את כיתה ד' די, הולכים לקייטנות, לא משנה, מסגרות, הורים לא משאירים בבית.
כן, לא משאירים אותם לבד.
כן, זה אירוע.
אבל ברגע שיש טיפה חופש, אז אתה יכול להכריע על סדר היום שלך לבד.
נכון, ופה באמת, אני חושב שלא מתקיימת, כאילו, פה לא מתקיימת במשפחה שיחת עומק, על איך הולך לראות החופש הגדול. זאת אומרת, אני למשל חושב שבחופש גדול צריכה להיקבע בתחילתו שיחה, ובשיחה הזאת אומרים לנער ולנערה, תקשיבו חברים, הנה ה-1,000 שקל, ה-500 שקל, תלוי, זה הכסף שלכם לחופש הגדול, תתארגנו איתו לבד. אלה המשימות הביתיות שמוטלות עליכם בזמנכם במהלך הזה. בואו תספרו לנו איזה משהו שאתם מתכננים לעשות. זה לא יכול להיות איזה מין ככה, איזה מין כזה שגרה כזאת של שינה, וכולם עפופים כאלה ומחכים. אני חושב שחופש גדול, מכל המבחנים המיותרים שיש במהלך השנה, החופש הגדול זה המבחן האמיתי. אז זה דבר אחד שממש, אני נהגתי ממש לקיים הילדים שיחות, לא תכננו כי זה היה תפקיד שלהם, ולא אמרתי להם מה לעשות כשם, אבל כן להגדיר מראש גבולות גזרה, ומה עושים, ולא להיכנס לדבר. אני כן אומר ש בתור שר חינוך יצא לי לסייר בלילות, כי אני חושב שזה חלק מתפקידו של שר החינוך, בכיכר החתולות, ובקצה של רחוב אלנבי, ובחופי הכינרת, ושאף אחד לא יספר לעצמו שמי שנמצאים שם זה ילדים בקצה הרצף, זה ילדים שלי ושלך, הילדים הכי נורמטיביים שההורים שלהם לא מתארים לעצמם מה קורה בזמן שהם הלכו לישון בשעה 11, ולכן, ומ-2014 ועד היום הסיכונים רק גדלו.
כן.
ולכן השיחה השנייה צריכה להיות על מוגנות, שהיא נורא מהותית בעיניי. הדבר השני שאני רוצה להגיד על חופש הגדול, זה מטריף אותי ששוב פעם ילדים יצאו בלי תעודות, ואף אחד לא יודע אם שנת הלימודים תיפתח, בזמן שכולם יודעים שבסוף, כלומר, או בדקה ה-90, או בדקה ה-91, אולי בדקה ה-92 זה יסתדר, וכולם יודעים מה יהיה הפתרון בסוף, וכולם יודעים עד איפה אפשר להסכים, וזה כל כך ישראלי, וכל כך מורת עצבים, וכל כך סתם מתעלל במורים ותלמידים ומנהלים, זה כל כך מכוער, וכל כך לא מתאים, וזה כואב לי, כי זה סתם.
כי בעיניי השיחה על זה צריכה להיות, הנה, זו ההוכחה שהמערכת כמו שהיא היום, לא חייבת להיות כזאת.
נכון.
מי צריך תעודות?
נכון.
שהסתדרנו גם בלי זה.
קרה דרך אגב שאתמול הידיעה מרתקת שהפתיע אותי, הצחיק אותי, שמחה אותי, הציבה אותי ועוד שורה ארוכה של סופרלטיבים מכל הכיוונים ולכל הצדדים, שבגלל המחסור במורים, יש פיילוט, יכשירו תלמידים
בהרצליה. תלמידי תיכון.
כן, אז רגע, כמה שנים צריכים עוד הוראה? שכחתי, תסבירי לי, תזכירי לי.
ההוכחה הניצחת שהמנגנון לא נועד לחנך.
זה סיפור עצום. לא, ההוכחה הנוצחת שסניף בקריית חיים, שמה שקרה שם...
כן, אני מבקשת, בנוער העובד ולומד זה כן.
כן, סליחה, כן. שהכן בשומר הצעיר, או בנוער העובד ולומד, או בבני עקיבא, או בצופים, או בכל מקום אחר, כנראה שבמדריכים האלה יש משהו מאוד מהותי.
בוודאי.
וכנראה שבעולם של AI,
חשוב לא פחות.
סיפור הלמידה בכלל משתנה, וכנראה שכולם צריכים להתעורר, וכנראה שהסיפור הזה של 40 ילדים יושבים בארבעה טורים, בחמש שורות, שניים בכל מקום, נגמר, וכנראה שאנחנו מתמודדים על עולם שכבר לא קיים, וכנראה שהכל זה פרפורי כסיסה של מישהו שבועט לכל הצדדים, במקום להבין חברים יקרים, אנחנו לא במאה ה-15 ולא ב-16 ולא ב-20, אפילו לא בתחילת המאה ה-21, אנחנו כבר ב-20-23 וקוראים פה בכל שנה דברים בקצב שאין לתאר, וזה פשוט לא רלוונטי.
וחשוב אבל אולי להגיד, אתה כשר חינוך לשעבר, אני סתם כתלמידה לשעבר, אנחנו לא נגד המורים, אני חושב שמורים ומורות זה דבר חשוב.
להפך, אני רוצה שהמורים יבינו...
צריך שיהיה להם את הכלים והמנגנון הנכון.
בעיקר להיות מחנכים, כי ללמד זה כבר פחות הקטע שלהם.
נכון.
רצית לעוף כמו ציפור שאלה קשה.
מה?
אתה יודע, כרגיל, מתלבטת מה האמת ומה לא.
לא, האמת זה הכל התחיל מאיזה ג'ינגל.
כן.
את זוכרת אותה?
ומה זה, שומעת אותו כל בוקר, ידידנו.
כן, מטריך את השכל, אה?
אבל ככה זה, הוא מדבר בלהט.
איך
לבן
את הג'ינגל עכשיו כדי...
כי בוא, לא שילמו לנו על עוד השמעה.
לא, האמת שאנחנו יכולים לבקש ממנו לעשות את זה בלייב.
זה נכון. במסגרת שבוע העיצוב בירושלים, בבית הנסן, עוסקים בשאלה מה האמת ומה לא. הוא עושה את זה יותר טוב ממני.
כן, אבל האמת שאני חייב לומר שמכיוון שג'רמי מאמין במי שמקשיב, תכף נזיר ואיזה ג'רמי, מקשיב לפודקאסטים שלו, יודע שהוא מאמין באלוהי ה-whatever, ואני מאמין באלוהים מוגדר יותר לצורך הדיון, אז אתמול הייתי, אחרי שכבר החלטנו על האיתם, הייתי באיזשהו אזכרה למישהו סתם, והיה שם יהודי מבוגר, ראש ישיבה מאוד מאוד חשוב, ואמר, יש אומרים שהיום האמת היחידה היא, שקר. ואז פתאום אמרתי, וואו, ג'רמי כבר מתחיל להשפיע על רבנים. בוקר טוב לדוקטור ג'רמי פוגל, מרצה לפילוסופיה, בחוג לפילוסופיה יהודית. אתה רוצה לתת לנו את ה...
בוקר טוב למאזינות למאזינים, ואני באמת מתקשר, אני נמצא כרגע בבית הנסן, בשבוע עיצוב שלנו, שקר וכזב, זה הנושא.
עבדו איתך בג'ינגל, עבדו איתך על העברית, כדי שאבשלום קור לא יתעצבן, זה שקר וכזב. כן.
שקר וכזב, לא, הוא וודקים, השקר והכזב, את לא מבינה כמה פעמים הייתי צריך להגיד את זה כדי שזה יעבור לתורה.
אני מבינה, כי אני עובדת פה, אז כאילו יש לי את הדבר הזה.
אני מבין, כי אני מקבל הודעות תוך כדי שידור.
הבנתי.
בוקר טוב לדוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף, איש חינוך, מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו.
בוקר טוב לצמד אהוב עלייך, בוקר טוב ג'רמי, ידידי.
רגע, אתם... רגע, אתם מכירים? זה בסדר? אתם מכירים?
אנחנו מכירים, מוכרים ואוהבים. אני מאוד אוהב את שמעון.
אני לא מכיר מישהו שלא אוהב את שמעון, אז אל תתייהר עליי. אני רוצה להתחיל איתך, שמעון. בעצם, אני רוצה קודם כל, בוא נתחיל מהגובה, אחרי זה נרד למטה. בוא קודם כל ננסה להגיד כמה מילים על המשמעות של אמת ושקר, באופן אובייקטיבי, פילוסופי, טהור, בלי קשר למאה ה-21.
תראה, נגיד, זאת מלכה של הפילוסופיה. צריך לומר, בפירוש, האמת, חיפוש האמת, זאת המלכה של הפילוסופיה מראשיתה, והמאבק של אמת מול שקר מאפיין את הפילוסופיה מהרגע הראשון, כן? אני מניח שבתערוכה התייחסו לזה מהפלטון, ומשל המערה של הפלטון, אבל אני ברשותכם אנסה ככה להגיד שני דברים שזה יהיה מעניין ולא בנאלי, כמו שבדרך כלל מדברים על אמת ושקר.
גם אם אתה רוצה להגיד משהו בנאלי, אתה לא מצליח, אז לך על זה.
הראשון שהעידן של היום, שהבעיה שלו זה לא בטוח שזה אמת ושקר. מי שחושב שבא לו זה פעם בזה הזדמנות, מי שאפיין את זה נורא יפה, זה ארי פרנקפורט, שהוא אמר שזה עידן הבולשיט. ככה הוא קורא זה באנגלית, בעברית נקרא לזה חרטה, וההבדל בין מי שמתייחס לאמת ושקר, זה למי שמתעסק בחרטה, אני משתמש במונח כי ככה הוא משתמש, זה שמי שמדבר אמת, מי שמדבר שקר, שניהם אכפת להם האמת, באיזושהי צורה. כן, הרשקן, יודע שיש לו, תוצא לרמות אותך וכן הלאה. אבל החרטטן בכלל לא אכפת לו מהאמת. וכנראה שהעידן של היום, זה של האמת, זה לא שאני משקר, פשוט לא אכפת לנו ממנה, אלא אכפת לנו מזה שנתבטא, אכפת לנו מזה שנהיה מעניינים, אכפת לנו דברים מן הסוג הזה.
אני בא לי להציב פה סימן שאלה, אני חושבת שהחרטטן או השקרן במקרה הזה, אני לא יודעת אם לא אכפת לו מן האמת, אני חושבת שאכפת לו ולכן הוא הולך הפוך.
לא, הוא לא אכפת לו, אני אגיד לך למה, כי הדבר שחשוב לו למשל זה להתבטא. כן, בעידן של היום, של התעריצות הביטוי העצמי, שכולם חייבים לומר את דעתם, אז מה שחשוב להם זה זה שהם אומרים את דעתם, ולא עד כמה היא מצייתת לאמת או לא. אז זו סוגיה אחת, ואני אשאיר אותה ממות סוגיה, זה למי בכלל אכפת מהאמת. למה זה חשוב? זאת שאלה הרבה יותר חשובה. כן, כי אנחנו מכירים את הסרט, בדיוק מלאו, בטח נבל יודעת, 25 שנה לסרט המופע של טרומן.
ודאי.
ממש, על בימים אלה. מה אכפת לנו מהאמת? אם אני יכול לצורך העולם שיקרי, העולם מזויב, העולם כוזב, שטוב לך בתוכו, אז מה אכפת לנו? ושאנחנו מכניסים לתוך זה את הכישלון של הנאורות, שחשבה שידיעת האמת תוביל לעולם שבו אנשים יהיו מאושרים יותר, ומוסריים יותר, אנחנו פתאום מבינים, או מקבלים ריקושט, או מקבלים תגובת נגד, שהאמת לא כזאת חשובה. בהמשך אני אומר למה היא כן, אבל קודם כל בואו נשאיר את המאזינים בשאלה, מה אכפת לך מהאמת עם השקר יותר נחמד?
ג'רמי?
אני חושב ששימון מצביע שתי סוגיות קרדינליות לתקופה שלנו, ואני גם מאוד מסכים עם המחשבה שעברנו מתקופה פוסט-מודרנית, שהיא תקופה שמאופיינת על ידי החשיבות של נרטיבים, לבאמת עידן חדש, the reign of error, עולם הפסטנות, ואני חושב שוב שמבחינה פילוסופית, באמת אם ניקח צעד אחורה ונלך למעבר, השבר הגדול בעיניי, שי, אם התחלת עם אלוהים, זה באמת המוות של אלוהים של ניטשה, כן? שהוא מכריז במדע עליז, אנחנו מסוף המאה ה-19, המוות של אלוהים. עכשיו, המוות של אלוהים, מבחינת ניטשה, זה לא אולי בעיקר המוות של דמות שבני אדם באופן מסורתי נוטים להאמין בו ולראות בו מזור רגשי וכו'. המוות של אלוהים הוא המוות של האובייקטיביות. הוא המוות של האפשרות להסתכל על הדברים בצורה אמיתית, שיהיה איזושהי אמת גדולה, כללית, שכולנו נהיה מחויבים לה. צריך לזכור שכשניטשה מדבר את המוות של אלוהים, אז הוא מספר על משוגע שרץ לשוקה של עיר וצועק לכולם, אלוהים מת, אלוהים מת, אלוהים מת. והוא צועק את זה לאנשים שגם ככה לא מאמינים באלוהים. והם צוחקים איתו ואומרים, טוב, אולי הפחדת אותו, אולי הוא יחזור. ואז המשוגע אומר להם, אבל אתם לא מבינים שמחקנו את האופקים, שאין יותר למעלה, למטה, אתם לא מרגישים את החלל הריק? זאת אומרת, הבעיה היא לא אם אנשים כן או לא מאמינים באלוהים. הבעיה היא שניטשה הבין שכדי שתהיה איזשהו סוג של נרטיב אחד שהוא נתפס כאובייקטיבי, כאמיתי, כחל על כולם, צריך שזה יורזק על ידי אלוהים. ברגע שאין אלוהים, אז התפיסה הזאת תקחות, ואנחנו נשאר בעולם עם פרספקטיבות. ואני חושב שזה מעין...
שאני לא רוצה, ג'רמי, ג'רמי, אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו, אני רק זורק את זה כמשפט, אבל יכול להיות שכל מה שקורה עכשיו בישראל קשור באיזושהי עובדה שצד אחד מרגיש שהשאירו לו חלל והוא רוצה למלא אותו.
איזה צד ואיזה חלל?
לא אמרתי, חלל רעיוני אלוהי, חלל רעיוני אלוהי, חלל רעיוני קוהרנטי, שהכל הוא בסימן שאלה, הכל הוא לא ברור שאפשר לדעת מה מימו, ואז בתוך כל האירוע הזה נוצר איזה מין צורך לבנות איזה מגדל מוצק, ברור, שאין שאלות, שהכל בהיר וכו'. זאת אומרת, יש פה איזה נקודה בפילוסופיה של הרעיונות, שיכול להיות שהסיטואציה עכשיו זה מישהו מרגיש שהכל כל כך התערער ובא לו לבנות איזה בניין.
יכול להיות, שבעיניי זו תגובה שאפשר להבין אותה, היא אנושית. אני חושב שחלק מהמורכבות וההתבגרות של בני אדם זה להבין שאנחנו עומדים מול מסתורים ומול מורכבות. אבל העניין הוא שכמו ששימון אמר, אני חושב שזה יפיין, הדבר הזה כבר יפיין את המאה ה-20, את סוף המאה ה-20 בכל מיני אופנים. אני חושב שמה שמדהים היום זה לא רק האפשרות שאנחנו כבר לא חושבים על איזושהי אמת אובייקטיבית אחת, אלא על נרטיבים, אלא שבאמת, בדיוק כמו ששימון אמר, הערך של האמת, שזה גם משהו שניטשה במקורות אחרים מאוד מדבר עליו, אבל של הערך של האמת לא ברור לאנשים. זאת אומרת, גם אם יש אמת, עזבו אם יש או אין אחת, או אם יש נרטיבים, הערך של הדבר הזה מוטל בספק, היות והשקר החזב מוכיח כל יום מחדש את היעילות הכלכלית, הפוליטית, המעשית שלו, התועלתנית שלו בעולם.
אני חייבת, פשוט הזכרת שימון קודם את המופע של טרומן, אני חושבת ביחס למשל המערה גם על המטריקס, האמת זה דבר גרוע, כשאנחנו לא רואים אותה, אנחנו חברה אחת, אנחנו מצליחים להתנהל, הכל בסדר. ברגע שאנחנו מנסים להתחיל לחפש ולהגן על אמת, ואז מתחיל הוויכוח של מהי אמת, והאם זו האמת, והאם היא יכולה להיות יותר מאמת אחת, כאן אנחנו מאבדים את זה.
לכן דרך אגב, אני אתן לשימון לענות, אבל... בבקשה, שימון, סליחה.
לא, לא,
שי. לא, לא, שימון, אני, מה, קטונתי, שני פילוסופים, מה, אני אפתח את הפה בכלל? דבר, דבר.
לכן מעבר, בסוף אני אומר למה דעתי האמת חשובה, אבל לכן מעבר למה שאמרתי קודם, אחת הבעיות עם האמת זה מי מחזיק בה. כי אחרת אנחנו בקלות, סטייל הפלטה, נופלים להריצות האמת. שי, מה שדיברת קודם, הנקודה שהעלית קודם, אני חושב שהבעיה היא גם מין תחושה ש... לא משנה כרגע, לא תדבר אף צד, אבל של הריצות של אמת. זאת אומרת, ואנחנו יודעים היסטורית, מי שמחזיק או חושב שהוא מחזיק באמת, זה לא תמיד נגמר טוב. זאת אומרת, לכן בהרבה מאוד מובנים, דווקא ספקנות או ביקורתיות או מחשבה שאולי אתה לא יודע לגמרי את האמת, היא הרבה יותר בריאה לדיאלוג, לזיקה. תחשוב בזוגיות. בוא ניקח, אתה קופץ למחאה, אבל גם בזוגיות. מה יותר חשוב, האמת או הזיקה בינינו? או בחברות? עזובתי מהאמת, החברות בינינו הרבה יותר חשובה מזה שאתה אמרת ודייקת באמת, ולכן הדבר הזה הוא מסוכן. ואגב, כדי להתמודד עם האמת, יש שאלה מאוד רצינית, איך מחנכים היום? אנחנו שנינו עוסקים בחינוך, מה עושים? מה עושים היום?
אז אני רוצה להציע משהו. אני רוצה להציע משהו לשניכם. אני חושב שזו אולי זאת הבחנה בין המושג אמת לבין המושג צדק. אמת זה בעצם משהו אובייקטיבי, פילוסופי, באופן כזה או אחר, וצדק זה השקלול של כל הגורמים כולם, וכל הטיעונים כולם, וכל הסיכונים וכל הסיכויים, הוא מייצר בסוף צדק. לפעמים הצדק לוקח בחשבון המון המון דברים שלא נמצאים בפיור אמת. ואולי זה המשחק, מה שבמדרש מדברים על על ההתלבטות, מה אלוהים רצה לזרוק לארץ, את האמת או את השלום. וההתלבטות בעצם בין השאלה הזאת, מה המתנה שאלוהים צריך לתת לבני אדם? האם הוא צריך לתת לבני אדם את מתנת האמת, או שהוא צריך לתת לבני אדם את מתנת השלום? אז אני מנסה כאילו לעסוק בשאלה שהרבה פעמים כשאנחנו אומרים מה צודק, אז אם כשאני אגיד ג'רמי אני פונה אליך מה צודק, יכול להיות שכשאני אפרק כל טיעון לחלק, אז בתוך הטיעונים של הצדק, באיזה פסק דין, טיעון מסוים הוא לא עומד מספיק במבחן, אבל כשאני בוחן את התמונה השלמה, את המכלול, את השיקולים השונים, אז לפעמים גם משהו לא אמת הוא צודק.
תראה, אני יכול להבין ואני יכול לראות מצבים שבהם מה שאתה אומר תקף, אבל לפני שאנחנו מזניחים את האמת, אני רוצה בצורה סמלית להזכיר שאם יש באמת איזשהו סוג של דגם של עידן הבולשיט הזה, עידן החפתנות, זה למשל אדם כמו דונלד טראמפ, כן? שאין לו שום בעיה לשקר בצורה ברורה ומובהקת, וברור לכולם, וזה לא משנה כי תופסים אותו כצודק. בסוף, מה שהפיץ
את המשאר
שלו,
מקבל את ההערה.
זה וירוס. זאת אומרת, מגיע עובדה ביולוגית שאי אפשר להתכחש אליה, שאי אפשר לבבלף אותה, והיא פשוט מנחיכה את עצמה. אני חושב שהדבר הזה מזכיר לנו תובנה מאוד חשובה של פרויד על חשיבה משלטית. Wishful thinking. יכול להיות שפסיכולוגית זה מחזיק אותך מעל המים במשך תקופה לחיות במשאלה. הבעיה היא מתישהו עלולה להיות קריסה. ואם אנחנו מאבדים את הקשר עם האמת, מתישהו זה כוכף. אני תמיד אומר שהבעיה עם אנשים משיחיים זה שבסופו של דבר המשיח יש לו רקורד מאוד ארוך שלא להגיע. אם למשל אנחנו נקווה שיהיה פה בסדר, בגלל שמתישהו משיח יבוא ויושיע אותנו מהצרות שאנחנו מייצרים, מתישהו אנחנו עלולים להתעורר לאמת, וההתעוררות הזאת יכולה להיות מאוד מאוד כואבת אם אנחנו מזליחים את האמת לחלוטין.
שמעון?
אז אני ברשותכם, גם כן יהיה נחמד לאמת בסוף השיחה הזאת. אני רואה את זה שאני אמור לחזור רגע לעניין של חינוך. אנחנו לא יכולים באמת לשנות את המציאות ככה שהיא תשדר אמת, אבל הדבר שהכי חשוב זה לחנך בכלל את כולנו להיות ביקורתיים ביחס למה שאנחנו מקשיבים ושומעים. וזאת בעיה גדולה, בלי קשר. זאת אומרת, איך אני ביקורתי או יודע להיות ביקורתי מול מה שאני מקבל ברשתות חברתיות, במרחב הפוליטי וכן הלאה. זאת הערה על חינוך שהיא מאוד חשובה.
אז אני רוצה לך רגע, שמעון, אני צריך רגע, שמעון, ואתן לך כמובן להמשיך כדי שהדברים חכמים יסיימו את האייטם, אז אני אומר משהו ואחרי זה אתה. אתה יודע שהרבה פעמים באינטראקציות עם תלמידים שלי או עם הילדים שלי הייתי אומר שיש שלושה מושגים. לא מרשה, לא מסכים, ותעשה מה שאתה רוצה. ותמיד הייתי אומר שמה ההבדל בין שניהם. קודם כל אני אומר שלכל הורה או מחנך יש תקציב, כמה פעמים הוא יכול להגיד לא מרשה וזה אפקטיבי. יש תקציב. כלומר, מי מספר מסוים זה כבר מספיק להיות אפקטיבי ולכן חבל. אז כמות היכולת שלך להגיד לא מרשה היא מאוד. אבל יש מצב שבו אני אומר, תקשיב, זה שאתה תעשה משהו אחר, לא ימנע ממני להגיד לך מה האמת שלי, מה אני חושב, מה נכון. ותעשה מה שאתה רוצה, זה אומר אין אמת. לא רוצה להגיד, שכל אחד יבחר. ולכן בעצם היכולת של מחנך והורה להשתמש בדרך מושכלת במילה לא מסכים באינטראקציות עם בני אדם. לא מסכים, לא כופה, לא מחייב, לא חונק, לא משפיל, אבל לא מסכים. אתה לא תגרום לי לוותר על האמת. את האמת אני אנכיח, את האמת אני יניח כאן.
אנחנו ממשיכים לדבר על אמת כעל משהו שהוא חד משמעי.
לא שני, האמת שלי אמרתי.
לא, שנייה, אבל זה עומד לכאורה בסתירה למה ששימון מדבר איתנו עליו, וזה החשיבה הביקורתית. אם אני יכולה לבקר כל דבר, אז כאילו אין אמת.
שימון תמשיך, סליחה.
אני לא ניכנס לשאלת הביקורת, אבל ביקורת לפעמים היא, כמו שאומר למשל קארל פופר, זו פרוצדורה של הפרחה. זאת אומרת, לפעמים לא צריך לומר מה האמת ומה לא האמת, אלא ששנינו עוסקים שיש דרך להגיע אליה, או לפחות להפריך את מה שלא אמת. זה הרבה פעמים מספיק. כן, למשל דמוקרטיה, כן, זה משחק רעיונות שאנחנו לא מגלים בו את האמת. אנחנו רק מפריחים כל הזמן מה שחשבנו שהוא אמת. על ידי זה שאנחנו מפילים דעות, אמונות, מפלגות שחשבנו שהן אומרות את האמת, זה מסתבר שהן לא. אנחנו אף פעם לא נדע בוודאות שמה היא האמת. אבל אני רוצה כן בכל זאת לסיים ולהגיד למה האמת היא חשובה. היא לא. מה שמסתתר מאחריה זה משהו הרבה יותר יסודי, ואתה מכיר אותי שם ואתה יודע שזה מה שאני עוסק. בסוף התשוקה לאמת לא נובעת בגלל החשיבות של האמת.
בגלל המשמעות.
היא נובעת בגלל התשוקה למשמעות. ומשמעות עליונה עליה. ומשמעות ללא ממשות איננה אפשרית. זאת אומרת שאתה מפיק תוכנית כמו עכשיו, כן? והתוכנית המופלאה שלכם. אם אני אשקר לך, וכולם ישקרו לך, והעולם ישקר לך, שיש עד אחוזי צפייה, הזנה, סליחה, וכולם מתים על התוכנית, ומתים עליכם, ואני...
ובסוף מורידים אותה.
חס ושלום. אם אני אספר לך את כל זה, וזה לא קורה באמת בממשות, זה ירסק את המשמעות שלך. ולכן בסוף, גם אם אני אקח את כל השקר בעולם, האמת תפרוץ. היא תפרוץ, בגלל שהדרישה למשמעות פורצת.
ג'רמי, דברי סיכום שלך. מבית הנסן בירושלים.
מבית הנסן בירושלים, תראה, האמת היא זה, אני כמובן נסים עם שמעון, אני חושב שהאמת פורצת מצורך אנושי, וגם בסופו של דבר מההתקלות שלנו במציאות, ואני חייב לומר, אם כבר אנחנו פה בבית הנסן, שזה היה נורא מעניין לראות את האופן שאני רגיל לדבר ולחשוב בטיעונים וברעיונות, ואנחנו מן הסתם אמת, שקר וחזב, זה נושאים שבפילוסופיה חושבים עליהם הרבה בטיעונים ורעיונות, וזה מאוד מעניין לראות כאן, ואני מזמין את כולם לבוא לראות את האופן שבו מעצבים, חושבים על עיצוב של עולם שיאפשר אולי איזושהי חזרה, כי אנחנו קוראים לזה שקר וחזב, אבל יש גם הרבה עיצוב באפשרות של עיצוב שמעצב לקחת כנות, אותנטיות, אמת. צריך לזכור שבסופו של דבר הרובד הדיגיטלי הזה שבאופן חסר תקדים מנחיח את השקר והכזב מולנו באינטנסיביות חסרת ותקדים, צריך גם להתחיל לחשוב על איך אנחנו מעצים את הרובד הדיגיטלי, את החיים הדיגיטליים, את התרבות הדיגיטליים האנושית עם ערכים של אמת, של אמינות, גם למען המשמעות וגם כי בסופו של דבר מתישהו אם אתה חי במשאלות שלך אתה עלול להתנפץ באופן מאוד כואב.
חברים יקרים, מה נגיד? נעמתם לנו מאוד כרגיל, שיהיה לכם שבת שלום.
תודה
שלום, שרים כולם. נתראות. בוא נדבר לרוץ מהר ולא לגוע תכף ייגמר ולא נספיק להיות השביל הזה
נשמע, נשמע. סוף השבוע, הרית של החיילים.
משרתי המערך הלוגיסטי, ביום שני זין בתמוז, 26 ביוני, ניפגש כולנו, גברים ונשים, בסדיר ובמילואים, לעצרת חיל הלוגיסטיקה באנדרטת החיל בתל חדיד. מהשעה 6 בערב נתכנס לתערוכה מדהימה, מאז ועד היום, וארוחת ערב עשירה. ואז, ב-8 בדיוק, יחל טקס ממלכתי מרגש, בסימן הערכים המובילים של החיל ומפקדיו. מוכנות לחירום ומקצועיות, אנשים ומשפחתיות, איכות וחוויית השירות. שיריינתם ביומנים, אל תחו.
בבניין יפה בין בתים וחומוסיות עומדת לה תחנה שלשבוע הספר מגישה ארבע תוכניות. אביב לוי על ספרות וסביבה, טלי ליפקין-שחק על ספרות ומחאה, עידן קבלר על ספרות וספורט, והערב ב-5 נעמי רביע ומאירה ברנע גולדברג על ספרות ילדים. הנעים המגישים בעינייך?
נעים! לכבוד שבוע הספר, גלי צהל בסדרת תוכניות חגיגית. בכל יום תוכנית מיוחדת ממחוז אחר בעולם הספרות, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ.
מעלה, מעלה, מעלה.
מעלה, מעלה. מופע מחווה למלך הפופ צביקה פיק. משתתפים דנה אינטרנשיונל, רותם כהן, מאיה בוסקילה, קובי אפללו, אימרי זיו, מייל פיינגולד, אילנה אביטל, שרי, שימי תבורי וריקי בן ארי, במסגרת מופע הנעילה של פסטיבל אשדודנס. חמישי, 9 בערב, אמפי אשדוד, ובקרוב בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, עם בעל כזית והרב שי פירון, עם נפלא פה.
הבית של החיילים.
נעים להכיר.
טוב, זה כאילו נעים להכיר, עשה לי טובה, אנחנו מכירים.
אז וי, קודם כל בוא נתחיל בדבר החשוב שלי ושלו. פעם אחת אני יכול להתנסה עלייך.
קדימה.
בת ימים.
אני מפרגנת לך להתנסות, למרות שגם לי יש נקודות השקה. אני לא מפריע לי, אני יכולה לחלוק את האנשים שמדברים איתנו כאן בחיף.
בוקר טוב, שי צברי.
אהלן, הרב
פירון.
אהלן,
מה שלומכם? הכל טוב.
שפר עמדה, אמרו, שאומרים משהו בקול שלך נשמע טיפה בקו.
כן, הקו לא בול.
הקו לא בול? אוקיי.
עכשיו אתם.
תעמוד ואל תזוז.
אוקיי, אוקיי.
מה העניינים?
ממש טוב, ברוך השם, יצא אלבום.
בדיוק, מאוד יצירתי.
מתקבל בהמון אהבה. והייתה הופעה גדולה בשוני שחגגנו את היציאה של האלבום. ויש עכשיו הופעות חדשות, והרבה רוח טובה ואופטימית.
זה זמן שבו אתה ככה מוריד טיפה עצימות כי כבר הילד בחוץ, או שלהפך, אתה יותר... אני לא יודעת אם חרד, אבל על קצה הכיסא.
כשהילד נולד צריך לטפל בו, אז, ויש איזה רגע שצריך לרוץ אחריו, אז כן, אני ברגע הזה עכשיו.
אבל אתה יודע שיש משהו נורא מעניין, כי אתה כותב בקומוניקט ובעוד מקומות, שבעצם השיר הזה נובע מתוך איזושהי הכרה שאתה שייך לשבט. האלבום הזה, סליחה.
נכון.
לאיזה שבט אתה שייך?
הוא לא נובע מהכרה שאני שייך לשבט, אלא דווקא מהתחושה שהשבט שלי עבד, שהייתי רוצה ליצור מוזיקה לשבט דמיוני שהוא הבית שלי. בגלל זה גם קוראים לאלבום בו הביתה. הוא מתעסק בכל מיני היבטים של בית. אני חושב שזה לא במקרה, הייתי צריך לברוא את הבית שלי מחדש בעשור האחרון. גם בזכות זה שהתחלתי... את הקריירה שלי כאומן עצמאי, אבל גם בגלל שהתגרשתי ממי שהייתה אשתי והם ילדיי, וזה העלה הרבה שאלות על בית, ואיך נמצא הבית שלי, ומה הסביבה שלי. ודרך האלבום הזה זה לאט לאט התברר. והאלבום הזה הוא ניסיון שלי לייצר לי איזה מעטפת. בעצם כל השירים האלה הם שירים שהייתי רוצה, ושמח שישירו לי.
בוא רגע ננסה להרכיב את השבט המדומיין הזה, בסדר? זאת אומרת, בוא נבנה אותו ביחד. אז בוא נתחיל מהשאלה, מה מתוך השבטים שממהם אתה בא, אתה רוצה לקחת מכל שבט, תספר לנו איזה נקודה מסוימת. נתחיל בבת ים. בקהילה התימנית.
בת ים זה כמובן...
איפה למדת בבת ים? איפה למדת בבת ים, שי?
אני למדתי בתיכון שלא קיים היום כמו שהוא היה, אז קוראים בית וגן.
אה, כן, כן.
ברחוב הרב קוק.
כן, בטח, בטח.
זה תיכון שהיה מעורב, היום הוא אולפנה לבנות. בת ים עברה איזה תהליך הדתה כזה מעט.
וביסודי איפה?
יש את הכנסת שהתפללתי בו.
וביסודי איפה?
ביסודי למדתי ביסודי חילוני. בשביל שגם הוא נסגר והפך להיות בתפר לבנות בבת ים. מבת ים אני לוקח את בית כנסת תפארת ציון שבאמת גדלתי בו והתחנכתי בו ולמדתי בו הרבה על מוזיקה ועל קדושה ועל טקסיות, אבל גם לוקח את החופש שיש בחוף הסיפלס למשל שאתה מכיר, או בחוף הגולשים, ואת ה... מעברים בין שני העולמות האלה.
אוקיי, אז הנה יש לנו חלק אחד בשבט, נעבור שבט. מה השבט הבא שאנחנו לוקחים ממנו משהו מהשבטים של שי?
אני חושב שהשבט שלי, שאני הכי שייך אליו היום, זה השבט של המוזיקה. זה השבט של האנשים שמחפשים, שדרך מוזיקה, גם דרך אומנות, גם דרך תורה, מחפשים משמעות רוחנית לחיים שלהם, מחפשים להרחיב את החיים שלהם מעבר ליום יום המתסכל, הסיזיפי, שבו כל הזמן אנחנו רוצים אחרי הגנה של עצמנו. מחפשים איזה רגע חוף, חוף להתרפק עליו, לנוח בו. והחוף הזה הוא חוף של רוח.
ועכשיו אני רוצה לדבר על הבית השלישי, יש משהו, איזה משפט נורא יפה, הבית השלישי, בטרמינולוגיה היהודית. אתה מדבר, בעצם...
זה עובד יפה גם בשירים, אגב.
כן, גם בספרים. אתה יודע, עבר עשור מאז שפחות או יותר ביתך התגרשת, אז פתאום עכשיו הסיפור של רצון לבית מתפרץ, זאת אומרת, מה קרה פה בשבט הזה, בשבט של הבית הפרטי?
אני חושב שזה סיכום של העשור הזה. בהרבה מובנים, וזה יכולת להיפרד מהסיפור הזה. להתמסר פשוט לחיות בבית. אבל האלבום הזה מסכם את הבנייה של של הבית שבניתי בעצם. ויש בו את כל המרכיבים שהייתי רוצה. יש בו שירים שאפשר לרקוד איתם, ויש בו שירים שאפשר להתנחם בהם. יש בו שירים שמפנים את תשומת הלב שלך דווקא החוצה לחלשים. וזה הבית שלי, זה המקום ש... זה מה שהייתי רוצה לתת לבנים שלי, זה מה שהייתי רוצה לתת לאהובה שלי. וככה הייתי רוצה לחיות.
וכשאתה רואה את הבית הלאומי, את המדינה, את הבית עכשיו...
כן, ידעתי שאתה תלך להשוואה הזאת, וזה מצחיק, כי בזוגיות נורא קל לנו להגיד, טוב, גירושין, זה יהיה, זה יותר קל, זה מייצר בית יותר יציב בשבילנו, ועל הלאומי אנחנו אולי שואלים את השאלה הזו.
אז אם אני אקח את האנלוגיה הזאת, אז יכול להיות שאתה מתגרש מהאימא של הילדים שלך, אבל אתה אף פעם לא נפרד ממנה. אתה לא יכול. כאילו, אם יש לך ילדים ואתה אדם אחראי, אז אתה ממשיך לגדל את הילדים שלך, ואתה חייב לשמור על כבוד, אתה חייב לשמור על הערכה, גם לטובת הילדים שלך, גם לטובת עצמך, גם לטובת בת הזוג לשעבר שלך, וגם לטובת הבית החדש שאתה בונה. באיזשהו מקום זה קצת דומה. אני חושב שכל מה שקורה עכשיו זה בעיניי, למרות הקושי שזה מביא והכאב שזה מציף, זה תהליך מבורך. אני חושב שאנחנו לא מסתירים את הכאבים שלנו, יש לנו הזדמנות להתעמת איתם, יש לנו הזדמנות לברר אותם, יש לנו הזדמנות לרפא אותם. אני לא מפחד מהתהליכים שקורים עכשיו מכל הצדדים.
כאילו אתה אומר, מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה שני דברים, האחד זה מרפאת כאב, לא צוחק, מרפאת כאב ושירים טובים.
אני חושב שזה הולך ביחד, ואני חושב שאנחנו עכשיו במרפאת הכאב הזאת. אני חושב שעכשיו הכאב צף, ואני חושב שעכשיו אנחנו לא נהיה עם בלי לעבור דרך הכאב הזה, כמו שאנחנו לא נהיה אנשים שלמים בלי לעבור דרך הכאב הזה והבירורים האלה שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו. אם אנחנו רוצים בית, אנחנו צריכים להתעמת עם מה אנחנו רוצים שיהיו המרכיבים של הבית שלנו. ואם אנחנו שונים, אם יש בינינו חילוקי דעות, אנחנו צריכים לברר איך אנחנו יכולים לגשר עליהם, כי הדבר הזה שקוראים לו ישראל הוא גדול הרבה יותר מכולנו ביחד, והוא נס שקרה בעולם. אין דוגמה למדינה כזאת בעולם, שהיא גם כל כך קטנה, גם כל כך מגוונת, גם כל כך מתקדמת, גם כל כך יצרנית, גם כל כך עשירה, בכל כך הרבה הון אנושי, וביופי ובתרבויות. ככה אני מרגיש.
כדי להגיע להרמוניה נשמע שצריך לעבור דרך הצלילים הצורמים, כאילו אין ברירה אחרת.
לפעמים כן, אני לא יודע, לא יודע אם זה בהכרח דרך הצלילים הצורמים, אבל זה חייבים להגיד את האמת היא כואבת לפעמים. ויש הרבה אנשים שכועסים על הרבה דברים מצד, מהצד החילוני ומהצד הדתי ומהצד המזרחי ומהצד הלא מזרחי, אשכנזי, איך שלא קוראים לזה. זה לא כל כך משנה. וצריך לראות את היופי, ואני חושב ש... את היופי בכל דבר, כאילו, יופי של כל אחד מאיתנו, ופשוט לתת לו ביטוי בחיים שלנו. ככה אני מרגיש.
והנה חזרנו לזה שהאמת חייבת לצאת החוצה, שי.
לא, יש משהו נורא עמוק בסיפור הזה, כי אני חושב ש... כאילו, אפרופו אמת ושקר, אנחנו חיים עכשיו בתוך תקופה, ואני חושב שרוב האנשים חווים את הקליפה החיצונית של הקליפה החיצונית של הקליפה החיצונית של האירוע, ולא מבינים שבעצם מתבוסס פה איזה ברור, זהותי, עמוק, משמעותי, שמזמין אותה, בעצם, אני אגיד משפט שאני בטוח שרוב האנשים לא יבינו אותי, ואני יודע את זה, וזה התסכול שלי. כל הפילוג שיש עכשיו זה הזמנה לשיח. כל מה שקורה עכשיו זה בעצם להוציא החוצה את כל הכאבים כדי שנוכל להתחיל לדבר באמת, כדי שנפסיק להיות רק נחמדים. אני יכול לפגוש את ענבל בתוכנית, נגיד לה כל יום בחמישה לעשר, שלום, מה נשמע, נדבר נורא יפה, תסתיים התוכנית. אתם מכירים את האמירה השגויה הזאת שאומרת, 80% מהישראלים מסכימים על 80% מהדברים, אז בוא נחיה ביחד. לא, זה לא נכון, כי על ה-20% אנחנו מוכנים להרוג אחד את השני. ואם לא נדבר פעם אחת על ה-20%, אז ה-80% יהיה סתם פורים, איזה מין מסכה כזאת של היי, מה נשמע? ואני חושב שהרבה פעמים בשירים שלך, שי, שאני מודה, אני לא עושה לך פרסומת כי אף אחד לא מקשיב לי, אבל אני רוצה שתדע, אני מקשיב להם המון פעמים, המון פעמים, ואתה יודע, יש... כן, לא, אני רוצה שתדע גם שיש שירים, יש לי, אנחנו אנשים של תקסים, כן? נגיד, אני יודע, אני יכול להגיד לך לא בשידור, מתי אני שומע את אנה, 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 אני יכול להגיד לך מתי, יש ריטואלים מסוימים.
אז אני חושב... מתי, הרב פירון?
כשיש לי שאלה, כשיש לי שאלה הלכתית או אישית חמורה כמו אתמול, ואני זקוק להערה, ואני יודע שהתפילות, אתמול היה לי, אתמול שמעתי אותך, נשאלתי איזו שאלה מאוד 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 מורכבת ומסובכת, וקשבתי לשיר, ביקשתי.
זה מרגש מאוד לשמוע. אני גם מסכים איתך בעניין הזה שהמאבק שקורה כרגע ברחובות שלנו ובתקשורת ובפוליטיקה שלנו, מאבק על זהות. אני חושב שהוא גם הזמנה לכל אחד ואחד מאיתנו לברר את הזהות שלנו. אנחנו הרבה פעמים נוטים לעשות את זה נגד מישהו ולא בעד עצמנו. אני חושב שזה הרבה פעמים מכשיל אותנו. אבל אני חושב שקורה פה משהו מאוד מאוד עמוק, שישראל תרוויח ממנו המון, בלונג רן. בשורט רן אנחנו מלקקים את הפצעים הרבה פעמים.
זה נכון, טוב. אז בשם שי צברי, אני מזמינה את המאזינים והמאזינות שלנו לשוחח איתו לפחות בתחילת אוגוסט. יש לו לפחות 3 הופעות שאני יודעת עליהן, גם בפאב הפינה בחמדיה, גם במועדון הגרי בתל אביב, גם בפסטיבל סנטרל פארק במגידו. זו הזמנה שאני מבטיחה, אם שי נתן את החתימה שלו לזה, שזה נותן לפחות איזושהי התחלה של תשובה. מי אני שאני?
אני אגיד לכם שהמתקנה שלי מההופעה הגדולה האחרונה שעשיתי, בסופה חברה טובה שלי אמרה לי, תשמע, זה כאילו החמודים מכל המגזרים הגיעו להופעה שלך. אז אני מזמין את כל החמודים מכל המגזרים לבוא להופעות.
חמוד מזמין חמודים.
אני ממש אשמח... אפשר לראות שם איך אפשר להתאחד ביחד סביב משהו מאוד... משמח ומרגש וטוב שהוא מוזיקה.
מה נשמע? איזה שיר?
מתוך האלבום האחרון החדש, היפה, כוכבים בשמיים.
וואלה,
אני ממליצה לרקוד את זה, אגב, זה מיד
שי צברי, אתה נשמה גבוהה, שיהיה לך שבת שלום.
זהו, שבת שלום, תודה רבה לכם.
כוכבים מאירים את הדרך בלילה ואנחנו הולכים. יש הרבה צעדים לפנינו, עוד הרבה צעדים, ואנחנו הולכים כל הלילה ובבוקר נחים. יש הרבה כוכבים, יש הרבה כוכבים. כוכבים בשמיים הלילה, יש הרבה כוכבים, מאירים את הדרך בלילה ואנחנו הולכים. יש הרבה צעדים לפנינו, עוד הרבה צעדים, ואנחנו הולכים כל הלילה בבוקר נחים. יש הרבה כוכבים, יש הרבה כוכבים. יש הרבה כוכבים,
הגיע זמן סיפור.
וואי, זה הסיפור לפני האחרון, שי, מה אני אעשה?
אני אתקשר אלייך כל יום שישי ושלח לך סיפורים.
מצוין. לא, רק הייתי רוצה, רציתי לסדר את העניין.
וואלה. טוב, אז היום יש לי סיפור נורא 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 קצר, אבל אני נורא אוהב אותו. אני אשתמש בו המון פעמים כשאני נאלץ להסביר לאנשים רעיון שתקף נאמר. יש סיפורים שאת יודעת שזה טוב ממני, שבמהלך ההיסטוריה הם חוזרים כל פעם בוורסיה אחרת, נכון. וכל פעם, אז זה סיפור נורא מעניין על אדם אחד שהיה כהן והוא היה עולה לתורה, אבל הייתה לו לקות לשונית שפתית, ובמקום להגיד וישמריך הוא היה אומר וישמידך. כל פעם כמה שניסה אמרו לו תחזור אחריי, תחזור אחריי, תחזור אחריי, תחזור אחריי, זה לא עבד. ובספר מתוך המאה ה-12 מסופר שלא לדבר על העובדה של וישמריך וישמידך, זה פשוט הפוך במשמעות, זה לא סתם טעות. הוא הוריד אותו מתפקידו ככהן, רב המקום, ובלילה, בחלום, בא אליו מלאך, אלוהים, לא משנה מה, והסביר לו כמה הוא עשה מעשה נורא, וכו' וכו' וכו'. וזה סיפור ידוע כבר מהמאה העשירית, 11-12. אני רוצה לספר לך סיפור מלפני 80 שנה בתימן. סיפור שמספר אותו הרב קפח, שאחר כך גם עשה אותו באופן אישי, ראיינו כאן את הנכדה שלו, לא מכבר. סיפור שהיה ילד שהתקדם לקראת בר מצווה. הייתה לו בעיה שריש ולמד התחלפו לו. וכמה שניסו לעבוד איתו, זה לא עזר. כל הזמן, הוא החליף את הריש ולמד. שלך מאוד מכובדת, הבר מצווה מתקרבת, היה צריך לעשות דרשה, הרב קפח מכין אותו לדרשה, וכולם דואגים מהשאלה מה יהיה בדרשה. מגיע הרגע, כ-1,000 איש מוזמנים בכל מיני מעגלים, הם יושבים באולם, הילד עומד, נושא דרשה. הדרשה הייתה מפעימה, שום טעות, כשהעד יורד, כולם נעמדים ומוחאים כפיים. העד מסתכל בפליאה מסביב ולא מבין למה. אבל למחרת, האבא קונה איזושהי מתנה, תשורה צנועה, ובא לרב קפח, ואומר לו, באתי להביא לך מתנה, כי אתה לא מבין מה עשית. כל המטפלים בעולם ניסו, כל הספייץ' תרפי, ריפוי בדיבור, כל הכל ולא עבד. מה עשית?
איך עשית את זה?
אז הוא אמר, כתבתי לו נאום בלי האות ראיש.
נהדר. איי, פשוט לשחרר, פשוט לשחרר.
ולפעמים הפתרון נמצא בלעקוף את הבעיה. שבת שלום לך.
שבת שלום, שי.
אז מי, מי הקרדיטים שלנו היום?
ודאי, ודאי, המפיק אליעזר ינקלוביץ' כתמיד על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח יושב גרם ג'קסון, זה קופנגן של התקווה 6.
כן, 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 זה אני מכיר.
תזרוק רגע קצת אנרגיה.
יאללה, יאללה.
שיהיה כיף.
שבת שלום.
שמיים ורגל על ענן בא לי לעשות שם בלגן מהפוקר עד הלילה יש לי דודה של שנתיים לנסוע לשבועיים לחופשה אחת או שתיים ולא נימשתי עוד עדיין זה בתכנון בינתיים תן מה שהוא נעים עם שקיעה במים ואין פה לנתק את העסק לקחת עסק לקפל ולהשאיר פתק ואם יחפשו שיחפשו אני בנתק תעשו לי רעש עם התוכנית עושה לכם חשק בא לי בית מלון בקופנגן עם יד אל השמיים ורגל על הסל בא לי לעשות שם בלגן מהבוקר עד הלילה בא לי בית מלון בקופנגן עם יד אל השמיים ורגל
הלו ארטי, קסאת, היסטוריה, מתמטיקה, הנדסה, ספרות, אני מבריז, אני מבריז.
לוחמות, לוחמים או תומכי לחימה משוחררים, אם ביליתם את תקופת התיכון בעיקר בים התיכון, כדאי שתכירו את המלגה לשיפור הבגרות או להשלמתה על שם הדסה בקר, המעניקה לכם עד 10,000 שקלים. לפרטים, היכנסו לאתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
המקפצה שלך לאזרחות. אני נרשם.
הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה. אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת קסדה שמוצמד אליה מחזירו. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אם הראש לא משחקים, על קסדה לא מבטרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד.
שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישרו של עיתון, נחירות של שנחס. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם לרגל שבוע הספר המשוררת ומבקרת הספרות בכל סר לואי. שש בשישי, הערב בשש, גלי צהל.
גולנצ'יקים, לציון 75 שנה להקמת חטיבת גולני. יש לי מתח והקשב. 2, 3.
הקשב. מגזין החיילים של גלי צהל יורד לשטח, והפעם בשידור עם חיילי גדוד 51 ממחנה צנובר ברמת הגולן. שלישי, 21:00, גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, נומי רביע עם קולה של אימא.